שלום, ערב טוב. אנחנו בפרק עשירי בסימן ח'. מעניין לעניין בסוגיה הקודמת, קצת ממשיך מהסוגיה הקודמת, אבל באמת עניין חדש. אומרת הגמרא, אין השכינה שורה, אלא על חכם גיבור עשיר ובעל קומה. ומוכיחה. חכם, תכתיב עיר גיבורים על החכם ויורד עוז משתך, גיבור ובעל קומה, אמר רב, משה רבנו עליו שלום, 10 אמות הייתה קומתו, שנאמר ויפרוס את האויל על המשכן. השיר, תכתיב פסוליך משלך. טוב, נראה מה אומר הרב. אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר ובעל קומה. השראת השכינה היא עומדת הגבה מאוד, למעלה למעלה מכל הופעה רוחנית. הופעת רוחניות, מה? אנחנו למדנו את זה? טוב, לא החלפתי את הסימניה שלי. בסדר. אז חכם, דכתיב עיר גיבורים על החכם. ויורד עוז מפתחה. החוכמה תעוז לחכם להתרומם אל המדרגה העליונה של מציאות היש העליון הנשגב במציאותו, בסיגוב מעולה הרבה יותר מהמציאות החומרית של האדם. המורכבה מהפכים רבים ומשובדת לצורות משתנות. אין ביטחון בהכרה כל זמן שהיא מיוסדת על יסודות שהחלישות והשינוי חלים בהם. וזאת היא הכשרה של החוכמה המבססת את השראת השכינה, כשהיא מתעלה מעל כל התכונות של הפגמים החושיים בעלי התמורה והשינוי, ומתנסית עד למרום ההוויה הכבירה של המצויים הרוחניים המעוטרים באתרת הנצח וההוד, פערי האצילות האלוהית המופיעים בקדושתה מזוהר גבורה של מעלה. עיר גיבורים אל החכם, ומטרתה של העלייה איננה רק עלייה המשאירה את המתרומם ברוממות אצילותו, אלא להוריד את עוז העליון לבני אדם יושבי ארץ, להיות בטוחים בעוזם הנצחי, לחסות בצל שדי ולהיקשר בקשר חיי עולם, במקור החיים המופיע מסוד אל גיבור. ביטחו והשם עדי עד, כי ביה השם, צור עולמים. חכם, לכתיב עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מפתחה. החוכמה תעוז לחכם להתרומם אל מדרגה העליונה של מציאות היש העליון, הנשגה במציאותו בסיגוב מעולה הרבה יותר מהמציאות החומרית של האדם. מורכבה מהפכים רבים ומשועבדת לצורות משתנות. אם אני מבין טוב, זה לא הכוונה שהחוכמה היא זאת המשיגה את הסיגוב המעולה הרבה יותר מהמציאות החומרית של האדם, אבל היא התנאי לכך שתשרה עליו שכינה, ובאמצעות השכינה הוא ישיג את הנשגב בסיגוב מעולה הרבה יותר מהמציאות החומרית של האדם. החוכמה תעוז לחכם, נותנת לו את הגבורה, את העוז, את היכולת, להתרומם אל מדרגה עליונה של מציאות היש העליון. הנשגב במציאותו בסיגוב מעולה הרבה יותר מהמציאות החומרית של האדם, שהמציאות החומרית של האדם מורכבה מהפכים רבים, ומשועבדת לצורות משתנות. אין ביטחון בהכרה, אם אני מבין טוב, אין ביטחון בהכרה החוכמתית. אין ביטחון בהכרה כל זמן שהיא מיוסדת על יסודות שהחלישות והשינוי חלים בהם. וזאת היא הכשרה של החוכמה. הנה, זה לא החוכמה נותנת, אבל החוכמה מכשרת. וזאת היא הכשרה של החוכמה, המבססת את השראת השכינה. היא מהווה בסיס להשראת שכינה. כשהיא מתעלה מעל כל התכונות של הפגמים החושיים בעלי התמורה והשינוי, ומתנסית עד למרום ההוויה הכבירה של המצויים הרוחניים המעותרים באתרת הנצח וההוד, פרי האצילות האלוהית, המופיעים בקדושתה מזוהר גבורה של מעלה. הוא תיאר פה את המלאכים, עוד פעם. וזאת היא הכשרה של החוכמה המבססת את השראת השכינה. כשהיא מתעלה, אני מבין שהשראת השכינה גורמת להתעלות, היא מתעלה מעל כל התכונות של הפגמים החושיים בעלי התמורה והשינוי. השראת השכינה מתנסית עד למרום עיר הגיבורים, עיר המלאכים. מה זה? ההוויה הכבירה של המצויים הרוחניים, יש פה הגדרה מה זה מלאכים, מצויים רוחניים המעותרים באתרת הנצח וההוד, פערי האצילות האלוהית המופיעים בקדושתה מזוהר גבורה של מעלה. עיר גיבורים עלה חכם. הוא עולה לעיר באמצעות החוכמה. אבל מטרתה של העלייה אינה רק עלייה, זה השלב ראשון, ואז עולה לעיר גיבורים, ושם, אני יודע, שורה עליו שכינה, והוא קולט אמיתות שהאוריינטציה החוכמתית בפני עצמה לא יכולה לתת, לא מספקת לתת, אבל מטרתה של העלייה אינה רק עלייה המשאירה את המתרומם ברוממות אצילותו, אלא להוריד את העוז העליון לבני אדם יושבי ארץ, להיות בטוחים בעוזם הנצחי, ויורד עוז מבטיחה. לאן הוריד את עוז הביטחון? לבני אדם, יושבי ארץ. מטרתה של העלייה איננה רק עלייה משאירה את המתרומם ברוממות אצילותו, אלא להוריד את העוז העליון לבני אדם יושבי ארץ, להיות בטוחים בעוזם הנצחי, לחסות בצל שדי ולהיקשר בקשר חיי עולם, במקור החיים, המופיע מסוד אל גיבור, פיתחו בשם עדי עד, כביה שם צורלמי. המטרה של החוכמה לעלות אל עיר הגיבורים, אל מרום ההוויה הכבירה של המצויים הרוחניים המאותרים בתרת הנצח והעוד, פרי הצילות האלוהית, והם כולם ענפים מגבורה של מעלה, של המציאות האלוהית, שהמלאכים, הם מפרטים של האלוקות. האלוקות זה הכלליות, הנצחיות, הנשמתיות המוחלטת של הכל. והמלאכים זה זרמי החיים, הרוח, התודעות, תובנות, תחושות, אידיאלים, שהם לא המוחלטות האלוהית, אבל מובילים לזה. אני לא שומע. אני שומע אותך שואל, למה נשמתיות מוחלטת? לא אמרתי שהנשמתיות היא מוחלטת. אמרתי שאלוהות זו נשמתיות מוחלטת. נשמתיות בלתי מוחלטת זה לא אלוהות. האם רות? סליחה? האם רות, האם הבנת? גם וגם. לא. כי אם אתה חושב שבחיים מסתובבים כאלה ששורה עליהם שכינה, אתה באופוריה. כי אין. סליחה? כי מעט חובן הבית יצאה רוחנו עטרת ראשנו, נשארנו רק אנחנו גוף בלא נפש, והיציאה לחוץ לארץ זה הקבר, ורימה ותולעה אוכלים את בשרנו אל אומות העולם, והמהלך הדגנרטיבי הזה הוא התנבנותי עוד משהו. כל פנים המהלך הזה הוא לא נעצר לאורך קרוב ל-2000 השנים האחרונות, ואנחנו עכשיו נמצאים בתחתית של ההיפרבולה מקום ששם יש השראת שכינה, או הקודש, נבואה. למה שמדובר פה, אתה מבין? מדובר פה על עיר גיבורים, על החכם. מי זה החכם שעלה לעיר הגיבורים? זה משה רבנו. אז מדובר פה אפילו לא על נביא רגיל, אלא מדובר פה על גדול הנביאים. אינני יודע אם זה היה המצב אפילו בזמן שהיה ישעיהו וירמיהו, אני לא יודע אם הם היו במדרגה הזאת. אולי, אינני יודע. אבל, אתה אומר, מה הבעיה? מה קורה פה עכשיו? אנחנו בעיצומה של דרמה שנקראת תחיית המתים. מבין? בפתחי את קברותיכם עמי, ועליתי אתכם אל אדמת ישראל. אנחנו כבר נמצאים בדרמה הזאת לאורך 100-150, ליותר השנים האחרונות, וכל מה שהגענו בשלב זה, זה רק יש לנו עצם אל עצמו, גידים, בשר, אור קרה מעליהם מלמעלה, ורוח אין בהם. אין פה רוח. זה הכל גבייה ענקית, שקמה לתחייה, אבל היא מתה. זאת אומרת, לפני כן אז היא הייתה עצמות יבשות, יבשות מאוד. עכשיו, לא יבשות מאוד. זה כבר יש גבייה. ואנחנו בטוחים שאנחנו בעיצומה של הדרמה של תחיית המתים, אנחנו בטוחים שהשלב הבא של ינבא בן אדם, ינבא אל הרוח, וניוויתי כאשר צוויתי, ועוד תבוא הרוח. כמו שאם ראינו את כל מה שראינו במאה השנים האחרונות, אין לי ספק שהמאה, 150 השנים הבאות יהיו יותר דרמטיות. לא פנים, אני מאוד מצפה שבמאה, 100 השנים האחרונות יופיעו פה נביאים. ואז יהיה מקום לשאלה שלך. לא יודע אם יענו לך תשובה, אבל זה לא יהיה כל כך נשמע out of the blue, אתה מבין? כל פנים, יש לנו עוד שנים רבות מאוד להערכתי, בשביל שיהיה מקום לאוריינטציית השאלה שלך. כן, כי מעת שחרב הבית יצא רוחנו, עטרת ראשנו, ציטטתי, זה היו דברים של הגרא. אילו לא ציינתי את זה, כי מאוד מפורסם. על כל פנים, אז כן, המציאות של בית המקדש, זה לא מבנה ארכיטקטוני נקודה. מקום כזה שחבר'ה עם ברק בעיניים, הם עולים לשם ומתפללים, אז זה עושה להם טוב על הנשמה. זה טיפשות שאני מקווה שהשם ירחם עליה, אני לא בטוח בזה. אבל בית המקדש זה נקרא בית חיינו. רחם על ציון כי בית חיינו. לא מדובר על החיים הפרטיים שלי ושלך, כי אני חושב שאני חי, אני חושב שגם אתה חי. אבל מעת חורבן בית יצא, רוחנו עטרת ראשנו, נשארנו רק הלכנו גוף בלא נפש. מי מת פה? העם. באיזה מובן מת? אנשים נמצאים. כי רוח אין בהם. איזה רוח אין בהם? רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך. רוח השראת השכינה, רוח הנבואה, אין. מה זה? אין לי מושג. ואין לי ספק שאין לאף אחד כיום, יהיה מי שיהיה, ולו יהיו אנשים שאלף מונים יותר גדולים ממני ויותר חכמים ממני, גם הם לא יודעים כלום. כי להבין מה זה נבואה, זה כמו, אם אתה לא נביא, אתה לא מבין מה זה נבואה. כמו שמישהו עיוור, מלידה, אין מצב, היא הכי חכם בעולם, הוא לא מבין מה זה כתום. אין מצב. גם אם יגיד את כל המילים הנכונות. כי זוהי ספרות חיים שברכה, הסתלקה מאיתנו. ואנחנו מקווים, אנחנו בתעלם, מאמינים בדברי הנביאים, שבטיחו לנו, והנה אנחנו רואים בימינו הדברים מתקיימים. אז בטח יתקיימו במשך. זהו, פה אנחנו נמצאים. אתה צודק, אבל הציטוט המדויק של דבריך זה אחד מ-60 בנבואה, נכון? מה דעתך? כל לילה אתה מת? כשאתה יושן, אתה מת? אם חלום זה נבואה, אז כל לילה אתה מת. טוב לך הניסוח הזה? כי כתוב ששינה זה אחד מ-60 במיטה. הביטוי אחד מ-60 זה גם, זה מושג שהוא אסוציאטיבית מעורר לנו איזה מושג הלכתי. זוכר מה הוא? בטל ב-60. כי זה משהו כזה, אחד מ-60. אין לו משמעות. אז אם אתה חושב, אור, זה זה, אז בסדר, זה נחמד, אבל זה לא. בסדר? כן. בסדר, אז נמשיך הלאה לפסקה הבאה. אז הבנו בשביל השראת השכינה, אז צריך חוכמה. ואין השכינה שורה, אלא גם על גיבור. גם הגיבור, גיבור, לא רק גיבור, הוא צריך להיות גם גיבור, גם בעל קומה. דאמר רב, משה רבינו עליו השלום, 10 אמות הייתה קומתו, שנאמר ויפרוס את האוהל על המשכן. אז זה ראינו בפעמים הקודמות, ואנחנו זוכרים שמי שהמשכן היה 10 אמות, ומשה פרס, איך הוא הגיע לשם? אלא יוצא שהוא היה בעל הגובה הזה. הגבורה היא נובעת מסוד העיזוז הנפשי, ואינה מתפתחת ומתגלה, כי אם כשיש לה מרחב חיוני רחב, שמוציא את המון החיים אל הפועל, שתכונה זו היא תכונת בעל הקומה הגבוהה. הקומה המלווה את הגבורה, היא מורה שהגבורה הפנימית היא גבורה פועלת, מוציאה את חילה מן הכוח אל הפועל, ורויאל חונן עולם מלא, שברום המעלה העליונה הייתה בבחיר האנושיות, משה רבנו עליו שלו, והסתיימה בפעולה הכוללת בתמותה את יסוד העולם הרוחני בכל מילואו, הקמת המשכן, השקול כיצירת עולם ומלואו, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. גיבור ובעל קומה, דאמר רב, משה רבנו עליו השלום, 10 אמות הייתה קומתו, שנאמר ויפרוס את האוהל על המשכן. הגבורה היא נובעת מסוד העיזוז הנפשי, ואינה מתפתחת ומתגלה כי אם כשיש לה מרחב חיוני רחב, שמוציא את המון החיים אל הפועל, שתכונה זו היא תכונת בעל הקומה הגבוהה. הגבורה היא נובעת מהעוז. כנראה, גבורה זה יכול להיות ביצוע מעשי, עשה מעשה של גבורה, יקרא את האויב. אבל הנקודה העצמית של הגבורה זה עוז הנפש, זה תכונה נפשית, והגבורה היא נובעת מסוד האיזוז הנפשי. והאיזוז הנפשי, שזה המקור של תכונת הגבורה, או ביצוע של מעשה של גבורה, הגבורה מתפתחת ומתגלה כשיש לה מרחב חיוני רחב. זאת אומרת, יכול להיות אדם גיבור, יש לו עוצמה נפשית, יש לו איזוז נפש, אבל הוא חי בחיים, במסגרת כזאת שאין לכישרון הנפשי הזה מרחב ביטוי, כי אין צורך בהשתמשות במידת הגבורה. יש מצב כזה. שתכונת עוז הנפש תתגלה, אז לצורך זה צריך שיהיה משרת חיים רחבה. מרחב חיוני רחב, שמוציא את המון החיים אל הפועל. שתכונה זו היא תכונת בעל הקומה הגבוהה. אני לא בטוח שאני מבין מה הרב אומר פה, אבל אני אגיד לכם מה שאני חושב, אני מערער שקומה גבוהה, מה הקשר בין קומה גבוהה לבין גילום של גבורה? אמנם, המושג קומה, שיעור קומה, משמעותו בשפה הרוחנית, מלוא כוחות החיים. שיעור קומה, כל כוח החיים במלוא מפרטו. אפילו מדברים את ככה בשפה, לפעמים אפילו רגילה אומרים, התופעה הזאת מופיעה במלוא שיעור קומתה. נכון, לפעמים יכולים להגיד דבר כזה, זאת אומרת, במלוא הכוחות שגלומים בה. עכשיו, דומני שלזה בעיקר הרב מתכוון. זאת אומרת, אם נסביר ככה, ששיעור הקומה הזאת, זאת אומרת, מלוא הכוח הנפשי עם כל עושר כוחותיו, כשאדם הוא עשיר כוחות, עשיר כישרונות, הוא נקרא בעל שיעור קומה, אז תכונת איזוז הנפש, זה איזה עוז, איזה גבורה, שיכולה להתפרט בגודש חיים רב בכל מיני צדדים, תתגלה במלוא גבורתה. אולי זה מה שהרב מתכוון פה. הגבורה היא נובעת מיסוד האיזוז הנפשי, והגבורה אינה מתפתחת ומתגלה כי אם כשיש לה מרחב חיוני רחב, שמוציא המון החיים אל הפועל. מרחב חיוני רחב, שמוציא את המון החיים אל הפועל, המון החיים הגלומים באישיות. שתכונה זו היא תכונת בעל הקומה הגבוהה. תכונה של בעל קומה גבוהה זה תכונת נפש של בעל קומה גבוהה. כן, כדי ליישב מן הסתם את ההרהורים הנוגעים שעוברים במוחכם למשמע הפרשנות שלי, אז אני אגיד, כן, בהחלט יכול להיות, שזה לעומת זה עשה אלוקים, וגם המבנה הפיזיולוגי ממשי של אחד, גבוה קומה. אז זה איזה תשקיף של המציאות הנפשית. לפעמים זה לא עובד ככה, אבל הרבה פעמים זו האוריינטציה שלנו, שהצורה של האדם נותנת ביטוי רב למבנה הנפשי שלו, לאיכות האישיותית שלו. ויש קשר, אנחנו פה, הזקנים בטח זוכרים, למדנו סוגיית יען כי גבהו בנו ציון, אז שם למדנו שיציבה גופנית, שפת גוף, היא לעולם מבטאת תודעה, אוריינטציה נפשית, רוחנית, זה ודאי. אבל גם זה, גם את זה למדנו, אם אתם זוכרים, במוצאי יען כי גבו בנו ציון, אז מהי פורענות ההון? אז אומרת שם הגמרא שכל מיני כיעורים גופניים הופיעו בהם, בבנות ציון אלה. כי הרב אומר, אני נמצא, להקריא מה שאתה שירות האלה. פה הוא מדבר על הנטייה המינית, אני קורא בעמוד 94, סימן למתחת, הנטייה המינית שנובעת מתוך נפש תאורה, מסובבת מרגשות מוסר ומחשבות אציליות, היא גם בפנימיותה, גם בחיצוניותה תאורה. והמעמד הנפשי האדיר שלה, של הנטייה המינית, פועל גם כן על גידול הגוף. נטייה מינית זה נטייה פסיכולוגית, נפשית, חזקה מאוד. אבל הנה, הוא אומר, המעמד הנפשי האדיר שלה פועל גם כן על גידול הגוף, על תכונתו הפנימית, שיהיה קרוב לטהרה ורחוק מתעוררות פחותה וגסה. כי ישנה איזה קורלציה, איזה מתאם, בין המציאות הנפשית למציאות הפיזית. זה לעולם מהדהד וגם עוזר לעניין. כי ישנה התעוררות פחותה וגסה, מביאה חולים חומריים ורוחניים. וכשהיא, הנטייה המינית הייתה במעלתה אידיאלית העליונה, פועלת היא אפילו על המזג והגידול הגופני, לשום לוויית חן ועדנה עליו, עד שכל תנאי היופי יותר מדויקים מכל השלמתה מוטבעים בגביעה התאורה ההיא, ובה היו מצטיינות בנות ישראל בעת היו בתארתן ובמעמד של שמירת ערכן המקודש. עד שהכל קרס. ובד בבד עם זה, גם הניבול אפילו הגופני, התיאור הגופני הופיע. על כל פנים לענייננו, כן, יש איזה מתאם בין המציאות הנפשית למציאות הפיזית. ובעל קומה זה כפול משמעות, כי גיבור זה לא אחד עם שרירים ותו לא. זה הנקודה היא החשובה בגיבור, שזה מבטא איזה איכות נפשית. וזה הולך ביחד, גיבור ובעל קומה. פתאום אני חושב, הרב מדייק את מה שהוא מפרש בדברי חז"ל. כתוב, גיבור ובעל קומה. הוא קורא את זה בנשימה אחת. כי הגיבור, זה מה שהוא מסביר, הגיבור לא יצליח לבטא את גבורתו אם הוא לא יהיה בעל קומה. מה זה בעל קומה? בעל שיעור קומה, בעל ריבוי של כוחות ונטיות נפש, והוא יצליח לגלם את כל עוז החיים הנפשי שלו בכל גודש תחושות החיים ויביא אותם לידי ביטוי, שם תתבטאת הגבורה של בעל הקומה. וכן, ובעל הקומה זה גם פיזית. אבל כמו שהגיבור זה בעיקר נפשי, ככה גם בעל הקומה בעיקר נפשי. כן, שכחתי, תזכיר לי. דן. כן, זה בדיוק מה שהוא הסביר. יש מצב שהגבורה היא נובעת מסוד איזוז הנפשי, ואינה מתפתחת ומתגלה, כי אם כשיש לה מרחב חיוני רחב, אז יש מצב, והיא מקובצת, יש בבן אדם מתכונה של עוז נפש, קונסטלציית החיים, המסגרת שבה הוא מנהל את חייו, לא מצריכה אותו לבטא את זה. אז זה לא יתגלה. לא יתגלה, אז זה כמו כל כוח פוטנציאלי שלא מתגלה, אז הוא פחות חזק מכוח פוטנציאלי שכן מתגלה. סליחה? כן. כמו כל כישרון. כמו כל תכונת נפש. תכונת נפש. יש הרבה תכונות נפש שאם אין נסיבות, אז לא, זה לא מתגלה. הקומה המלווה את הגבורה, היא מורה שהגבורה הפנימית, אתם רואים? זה הנקודה פה, זה לא הגבורה הפיזית. כן, בסוף זה גם כמו שגבורה פנימית, אם לא מתגלה בגבורה פיזית, אז במה הוא גיבור. אבל הנקודה היא זה הנפשיות שמתגלה פה. והקומה המלווה את הגבורה, היא מורה שהגבורה הפנימית היא גבורה פועלת, אקטיבית. היא לא רק כמוסה בתור פוטנציאל מקובץ בחוג הפנימי, ואין לו כוח פעולה. היא מוציאה את חילה מן הכוח אל הפועל, וראויה לכונן עולם מלא. שברום המעלה העליונה הייתה בבחיר האנושיות. משה רבנו זה היה פשוט השיא. עם, גיבור ובעל הקומה. עושר של עוצמות חיים, גודש של עוצמות חיים, שיעור קומה אדיר, והתבטא בעוז הנפש שלו, התבטא בגבורת החיים שלו. שברום המעלה הייתה בבחיר האנושיות, משה רבנו עליו שלו. והסתיימה בפעולה הכוללת בתמותה את יסוד העולם הרוחני בכל מילואו, הקמת המשכן. אז איפה התגלתה גבורתו של משה, שזה היא דבר אחד ונצרכת לה אפילו טכנית, שיעור הקומה, הקומה הגבוהה? תשובה, בהקמת המשכן. בהקמת המשכן, היה צריך לפרוס יריעות על עמודים בגובה של 10 רמות, גם צריך לזה כוח פיזי, אבל הסיפור הזה הוא מתאר לנו את בניין המשכן. אז המשכן, מה שאמרנו מקודם, המשכן זה בית חיינו. הופעת השכינה, הופעת כוח החיים הפנימי, הרוחניות המוחלטת של התרבות האנושית. והנה, פה, בקונטקסט הזה, מתגלה הגבורה ושיעור הקומה. גבורת משה רבנו במלוא שיעור קומתו של משה רבנו, היא מבטאת את כוחות הנפש המעצימים את הפעולה הרוחנית האדירה, שהגבורה זה ישות רוחנית, נפשית, עוז נפש. היא הולכת ביחד עם עושר כוחות החיים של שיעור הקומה הגבוהה שמקיפה את כל החיים. שרבנו עליו השלם, שלום, הסתיימה המעלה העליונה בבחיר האנושיות, שהחכם, גיבור ובעל קומה, הסתיימה פעולה כוללת את עמותה, את יסוד העולם הרוחני בכל מילואו. מת המשכן, השקול כיצירת עולם ומלואו, יום שנבראו בו שמיים וארץ. גדול יום שבו קם המשכן, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. יש במשכן מין תמצית של שיעור הקומה של שמיים וארץ. זאת אומרת, כל כוחות ההוויה כולם, על כל גווניהם, על כל צדדיהם, הם כולם מתמצתים, מתרכזים במקדש, במשכן. הקודש, יצא לנו בעבר הרבה פעמים להזכיר את זה, שהקודש הוא האידאה של האידאות. זו מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר שעסקנו בה הרבה שם בזמן הקודם. הקודש זה השלמות המוחלטת שהתוכנית האלוקית בבריאת שמיים וארץ עסוקה לגלם אותה. והיש כולו הוא מפרט של המחשבה תחילה הזאת, של הקודש העליון הזה. הקודש העליון הזה, הוא מתמצת, מתרכז, יוצא מן הכוח אל הפועל על ידי חיי עם ישראל. קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. וכוחות החיים של עם ישראל, הם לא יכולים לצאת אל הפועל במלוא שיעור קומתם, כל עוד הם אינם נמצאים בארצם, ובלבת החיים הפנימית של מרכז ארצם, ציון בית חיין. והמקדש, המשכן, הוא התמצות, הריכוז של מה שיש בכל הוויה כולה, במה שהוויה כולה מגלמת את הזרמים, את הנטיות, את הכוחות, שכולם כאחד הולכים ומגלמים את התכלית, את התוכנית, את המחשבה תחילה, את הקודש העליון, והכל מתמצת, מתרכז במקדש. השכינה זה כוח החיים האלוקי שבעם ישראל, הוא מתרכז במשכן. אז הקמת המשכן הוא שקול כיצירת עולם ומלואו, כי יש שם הוצאה מן הכוח אל הפועל, את הזרם, האידי, המוחלט של כל יש הכולל כל, כפי שהוא בא לידי ביטוי, תמציתי מרוכז במקום בזמן אחד. השיר. קוראים לך? כן. אני חושב שכן. כי חברים שלנו לא יבנו בית מקדש. ואפשר להשליך שגם שלמה המלך וגם המשיח הם לא חברים שלנו. זה מה שאפשר להשליך. זה עוצמות נפשיות, רוחניות, אדירות. כן. השיר. תכתיב פסוליך, משלך. על מה מדובר פה? הדוגמה משום מה לא כל כך מסבירה, אבל חז"ל אומרים שמשה פסל את הלוחות מאבני סנפירינון, והם אבנים יקרות, והפסולך כלול בזה הפסולת שלך. זאת אומרת, מה שישאר שלך. ומשם משה מתעשר. אז השיר דכתיב פסוליך, משלך. האפשרות של הפעלה בחיים החברתיים בעמדה רחבה היא קשורה עם העושה. בזמן שהעולם עומד בכל כליל שלמותו, איננו תופס מקום מיוחד, והוא מובלע בהמון השפעים של הרשמים הרוחניים הנשגבים, עד שאינו עולה בשם. בירידת העולם, ממעמד הלוחות הראשונות אל המעמד של הלוחות השניות אל ידי חטא העגל, כבר נרמז שהעושר הוא מוכרח לבוא בתור תפקיד ניכר, להתלוות עם הכישרון העליון של המנהיג הכללי, ונרשם בשביל כך בתור בית אב ללמד על הכלל כולו, פסוליך משלך. ומזה בא העושר הרשום אחר כך בדורות להיות צעד לתורה, עטרת חכמים, עושרם. ממות משה עד רבי, ממות רבי עד רב אשי, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. והגדולה הזאת היא גדולה פנימית, המעמדת את המנהיג על מעמד עליון בחיים ומגלה את אופיו הפנימי, להיות עומד בניסיון העושר, בהשתמשו בו לתפקיד היותר גדול של העלאת הכלל כולו. ויהיה העושר מבסס את היסוד הרוחני כדרך המחצב של הלוחות השניות, שהחזיק את מכתב אלוהים שהיה חרוט וכתוב עליהם, אחרי אשר נתפסלו בערכם החומרי, על ידי ברכת העושר של משה, פסוליך משלך. השיר דכתיב פסוליך משלך. האפשרות של ההפעלה בחיים החברתיים במידה רחבה היא קשורה עם העושר. אתה רוצה להזיז פה את החברה, אתה רוצה להזיז את המדינה, אז איך אומרים, ראיתי גם זקנתי, ועל עמוד אחד העולם עומד בשמו כסף. יש לך כסף, אתה יכול להזיז דברים, אין לך כסף. אתה כולך רצונות טובים, אבל שום דבר לא יזוז. כסף, צריך כסף. אם אתה רוצה להשפיע על חברה, אתה צריך כסף. במנו, זה מאוד בולט. יש קבוצת מיעוט שיש לה הרבה כסף, והיא עושה רעש רב. היא, הכסף, כסף. סליחה? כן, זה ככה בטבע החיים. בלי, אתה לא תשפיע על חוגים רחבים של חברה או מה, אם אין לך מקורות מימון. טוב, הוא לא היה כל כך, לא יודע אם הוא היה מנהיג ציבורי כזה רחב. כן. שמעת שהוא הנהיג את העם? גם אני לא. כן. האפשרות של הפעלה בחיים החברתיים במידה רחבה היא קשורה עם העושר. בזמן שהעולם עומד בכל כליל שלמותו, איננו תופס מקום מיוחד, והוא מובלע בהמון השפעים של הרשמים המוכנים הנשגבים, עד שאינו עולה בשם. אם אני מבין טוב, עושר, מתי צריך עושר, מתי שהמצב לא טוב, אבל מתי שהכל טוב, אז הכל טוב, יש הרבה איכויות של החיים, אז הערך ששמו כסף, הערך ששמו עושר, הוא זניח. איך, יש כאלה שאומרים בפיקחות, אני לא יודע אם זה כל כך שייך למה שכתוב פה עכשיו, אבל קודם כל אני אזכיר את הביטוי הזה, כי הוא מוצא חן בעיניי. אין לך דבר זול בחיים מהכסף. אז כן, מי שהערך אצלו בחיים זה הכסף. בוא, הוא לא נראה לנו משהו. זה נכון, כאשר יש לך גלריה של ערכים, הרבה תכנים, אז ביניהם העושר זניח. אבל כשאתה צריך להזיז עם ממציאותו השפלה, והמציאות היא לא עשירה, הפעם לא במובן חומרי, אלא לא עשירה רוחנית, תרבותית, המציאות היא דלה, אז כדי להזיז, לפעול בציבוריות רחבה, באומה, צריך כסף. אז אם הבנתי טוב, זה מה שהרב אומר פה. בזמן שהעולם עומד בכל כליל שלמותו, איננו תופס, מי איננו תופס? העושר. העושר איננו תופס מקום מיוחד. הוא מובלע בהמון השפעים של הרשעים המוכנים הנשגבים, עד שאינו עולה בשם. עד שלא מדברים על זה. אבל בירידת העולם, ממעמד הלוחות הראשונות, אתם מבינים? למה הרב אומר את זה? כי מתי נאמר פסול לך, ומאיפה אנחנו יודעים שמשה היה עשיר? תשובה מהלוחות השניות. אבל לוחות שניות זה טרגדיה. זה אחרי משבר של הלוחות הראשונות, וירידה מהגובה העליון של החיים. נכון. בזמן הגובה העליון של החיים, שניתן לעם ישראל לוחות ראשונות, והם ציינו את הגובה המוחלט של הרוח, הנבואה, ההשפעה האלוהית על עם ישראל, בזמן ההוא, לא ידענו שמשה רבנו עשיר. לא היה שום ביטוי שיבליט את זה. מן הסתם היה עשיר, כי אין נבואה שורה, אלא על חכם גיבור ובעל קומה, ועשיר. אבל לא שמענו את זה רק מירידת העולם, רק מהשלב של לוחות שניים. כי בזמן שהעולם עומד בכל כליל שלמותו, איננו תופס העושר מקום מיוחד, והוא מובלע בהמון השפעים של ראשים מרוחנים הנשגבים, עד שאינו עולה בשם. לא מציינים אותו. לא שהוא לא קיים, קיים. לא שווה להתפעל ממנו. בירידת העולה, ממעמד הלוחות הראשונות אל המעמד של הלוחות השניות, על ידי חטא העגל, כבר נרמז שהעושר הוא מוכרח לבוא בתור תפקיד ניכר. עכשיו שאנחנו הסתבכנו, הלוחות נשברו, העם רקד את ריקודיו סביב... אז פה צריך לציין איזה כוחות יצליחו לפעול פה על ההמון הרחב, ובמסגרת זאת, כן, גם צריך לציין שיהיה פה יכולת ביצועית, ולביצוע צריך כסף. אז מוכרח לבוא בתור תפקיד ניכר, להתלוות עם הכישרון העליון של המנהיג הכללי. זאת אומרת, לא, זה לא אמור להיות שגם אצל המנהיג הכללי, אז הכסף יענה את הכל. זה ודאי לא, אבל הוא חשוב. ונרשם בשביל כך, בתור בית אב ללימוד הכלל כולו. הנה, הסיפור המקראי מציין את הבסיס למה שאפשר היה ממנו לימים, שתיבנה דרשת חזל, פסול לך, הפסולת שלך, הפסולת היא שלך, ומזה נתעשר, פסול לך, משלך. רמוז בזה, אולי אני חושב, אולי זה טעות מה שאמרתי לכם, ומה שאני חוזר על זה פה עכשיו. אמרתי, אולי אני מושפע מהמדרש הזה של חז"ל, שאולי אומר רעיון אחר. פסול לך, מאיפה נהיה, אמרתי לכם, מאיפה נהיה משה רבנו עשיר? מהפסולת, שזה אבני סנפירינות, ומזה נהיה עשיר. עכשיו אני חושב שזה לא כתוב פה. אולי זה דעה אחרת. אלא, מעצם זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך, חז"ל דורשים פה משלך. זאת אומרת, אתה, יש לך לחצוב לוחות שכנראה, טוב, אף אחד לא חולק שהיו מספירינון, הן יקרות, אז תשמע, השקעה כזאת מרכושו הפרטית של משה, כנראה יש לו. אז כנראה הוא עשיר. דומני שזה הדיוק של מה שכתוב פה. אז הפסוק הזה, הוא בא להסב את תשומת ליבנו לדורות, את החשיבות של העושר, בהקשר הענייני של נפילת העולם, וטשטוש הגובה הנשמתי העליון. ומזה בא העושר הרשום אחר כך בדורות להיות צד לתורה. מהסיפור הראשוני הזה של איך מופיעה התורה עם הזכרת קשר בין התורה לעושר, ומסתבר שציון עובדת העושר מהווה איזו תשתית לבניית הבסיס לחקיקת התורה ונתינתה בנו, ההקשר הזה בין עושר לתורה ממשיך להקות גלים במשך הדורות. וזה מה שבא בביטויים של רוח הקודש, עטרת חמים עושרם, זה פסוק במשלי. הנה, עטרת חמים עושרם, אז מכובד שיש להם עושר, שחמים, גם עשירים, זה חשוב מאוד, כי מן הסתם חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כי הציבור הרחב, אדרבה, ככל שהוא גס יותר, המוני יותר, אז עצם המעמד הכלכלי עושה עליו רושם. ואם אתה רוצה שהדמות תתפוס פיקוד ותזיז פה את ההמון, אז הוא צריך להרשים את ההמון. זה אולי קצת קשור במקומות אחרים, בגמרא, במשנה, בתענית, אז שם כתוב שביום תענית, אז כשמוציאים את הארון, זאת אומרת שיורד, לא יורד גשם, ומתענים על הגשמים, אז דורש בפניהם, הגדול דורש בפניהם, וכתוב שהוא צריך להיות בעל קומה. זה לא בעל קומה שפה. למה? אם הוא יהיה רב, הרב הראשי, והוא גוץ, המון זלזל בו. ובמקום שיש לו הופעה פיזית מרשימה, טוב, תגידו, שקר חן, הבל היופי, אבל שם המון נמצא, בשקר ובהבל. והנה, התורה משתמשת בזה, למטרות האמיתיות. וגם פה, אז עושר, מתי שיש כל הערכים, קיצור, אפילו לא ראוי לדבר על זה. אבל כשאין את כל הערכים ורוצים לבסס אותם, אז שים לב, המציאות היא שפלה, וכדי לתפוס רושם במציאות, תחנוני מדבר רעש, ועשיר יענה עזות, המבנה הנפשי של רעש, אז הוא כזה מתמחיין, והציבור רוחב לא מתרשם מזה, זאת אומרת, זה לא בסדר, אולי מרחמים עליו, אבל השיר עני הזאת, עוז הנפש הוא מתבטא בעושר. זאת אומרת, מתבטא בעושר. העושר מחולל את עוז הנפש. כל פנים, אלה הם איכויות שהולכות ביחד. אז הנה, ראינו פה גיבור בעל קומה, עשיר. כל אלה איכויות שהן נצרכות כדי להזיז את העם. וזה מה שמצאנו, עטרת חמים עושרם, ממות משה עד רבי, וממות רבי עד רב אשי, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. אז הנה, הגמרא יודעת לציין שהיו דמויות מיוחדות בסדר של דורות, שהערכים האלה מתלכדים ביחד, וזה כנראה נשים, שרבי היה עשיר, ורב אשי היה עשיר, ומשה היה עשיר. אז אתה רואה שמהדהד את איכותו של משה, נרמזת פה בבסיס למה שנדרש על ידי חז"ל, הרוח הזאת מהדהדת אחר כך ברוחם של שלמה וחז"ל, שמציינים את זה שזה הולך ביחד. תורה ואושר רצוי שילכו ביחד. הגדולה הזאת היא גדולה פנימית. המעמדת את המנהיג על מעמד עליון בחיים ומגלה את אופיו הפנימי להיות עומד בניסיון העושר בהשתמשו בו לתפקיד יותר גדול של העת הכלל כולו. אני מרגיש שהרב פה זה שובר כיוון לאיזה משהו בלתי צפוי לי על כל פנים. הוא אומר, השיר, אני כל הזמן מוכר לכם, אתה צריך כסף בשביל, אתם מבינים, לעשות שלטי חוצות, אז אתה צריך כסף כידוע. אבל הרב לא בטוח שהוא שולל את מה שאמרתי מכל וכל, אבל הוא מצביע לאלמנט אחר. עשיר, במקום שהוא איש תורה ועשיר, זאת אומרת שהוא אדם עוצמתי. כי להיות עשיר ולא ללכת שבי אחרי נוחות החיים, רווחת החיים, רושם החיים, המציאות החיצונית, זהו ניסיון שרוב בני אדם לא יכולים לעמוד בו. עכשיו אני לא זוכר מי, הסיפור הזה משום מה מתקשר לי לשניים. הרציד היה מספר אחד על, אני חושב, אחד מאבות אבותיו, כבר לא זוכר מי מהם, מאיזה אגף, מהאבא או מהאימא, בכל פנים, אז הוא בירך את הילדים שלו, סמוך למותו, שהקדוש ברוך הוא יציל אתכם מהשירות. כי להיות אני אפשר לחיות, אבל להיות עשיר, ולשמור על יראת שמיים, וואי וואי וואי, זה מאוד קשה. ודומני שאולי אני מתבלבל מה שאני מספר, באמת הסיפור הזה הוא מיוחס לרב נחמן. עכשיו, זה אין לי ספק שיש תוכן שמיוחס לרב נחמן, שהוא בירך את החסידים שלו שיהיו עניים. והברכה עובדת עד עצם היום הזה. מה אתה אומר? אתה אומר, גדלות זה... זה... תעמוד, תהיה ישיר, ותעמוד מניסיון, אל תהיה סמרטוט. טוב, שמעתי את ההצעה שלך, מכל מקום. אני רגיל להגיד כל בוקר את מה שחזן אמרו לי להגיד, אל תבנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אומרי, יאללה, בואו עליי. אתה מבין? לא כל כך פשוט שלהיכנס למצב כזה. אומר, תשמע, זה את הסמרטוט, אתה יודע מה? מוטב יקרא שוטה כל ימי, ואל יקרא רשע שעה אחת לפני המקום. אז בסדר, אני סמרטוט, אני חלש, אבל אני שומר על יד שמי. אבל אני גיבור, ואני עשיר, ואני זה, ובסוף אני נכשל. אז הכל לא היה שווה. כן, קוראים לך? לא הבנתי מה זה. כן. מוכרח להגיד לך שאני ממש לא זוכר בדיוק מה שאתה אומר, וזה קצת מפליא אותי. זה אומר שמזמן למדתי מסילת ישרים, זה נכון, ואני צריך ללמוד את זה, אבל... זה כן, כי אם הוא ייקשן, הוא לא ייכנס. אבל זה לא, הוא לא בא להגיד, אני לא חושב שמסילת ישרים אומרת שאתה צריך להשתדל להכניס אותך, את עצמך לכל מצבי הניסיונות האפשריים בעולם, ואם תעמוד, תיכנס לעולם הבא. אני לא חושב שזה העיצה של המסילת ישרים. אני טועה? אני שואל. אתה זוכר שכתוב שם, שהמסילת ישרים ממליץ להכניס את עצמך לכל מיני מצבים של ניסיונות, כדי שתוכל להגיע לעולם הבא? אני שואל, אתה זוכר שהמסילת... אז הוא לא אומר דבר. אז זה, אני חושב שהוא מחזיק במה שאנחנו מתפללים. זה ברור, אבל אתה, מה שמוכרח עליך, תעמוד, אבל אתה אומר, לא מספיק לי, אני גם זה, גם זה. אז מה שאני יכול, אתה מבין? צדיק רעה רעה ונסתר. וכסיל מתעבר ובוטח. זה פסוק של שלמה המלך שהיה מאוד חכם. והגר"א מסביר אותו שצדיק רואה רעה, מקום של רעה, לא רק פיזית, גם רוחנית. ונשמר, הוא לא הולך למקומות מסוכנים. וכסיל מתעבר ובוטח. כסיל הוא עובר במקום שיש שם סכנה פיזית או סכנה רוחנית, ואומר, אני בוטח בהשם. ואומר הגר"א, זה ביטחון הכסילים, כי מי ביקש ממך להיכנס למקום סכנה. אני לא חושב שאדם שהוא מרגיז את הגר"א יגיע לעולם הבא במצב טוב. אתה מבין? לא חושב. כן. יכול להיות, אינני יודע. אבל זה אבן סנפירינון, אז זה ודאי היה מהפסוליכה. מה היה החומר של האבן? השמימית, הקדוש ברוך הוא נתן את זה למשה. לא הבנתי. מיקומו של משה בעם הייתה צריכה תיקון. איך הגעת למסקנה הזו?
אם השם אומר שבפעם אנחנו מבינים שזה צריך להיות סוליחה.
כן, אבל זה לא בגלל שמיקומו של משה רבנו לא טוב, אלא העם נפל, המציאות כולה נפלה. משה רבנו היה עשר, אבל לך רד כי שיחת עמך. רוצה לתת תורה ואין למי לתת, הם רוקדים פה סביב העגל. אז המציאות ירדה, ומשה אומר, במציאות הזאת, הלוחות הראשונות לא מתאימו, והוא שובר אותם, ועכשיו יש סדר חיים נמוך, אתה מבין? יורדים כיתה, בואו נתחיל מלמטה. ואז במציאות השפלה, אז מוזכר הערך שבמציאות הרוממה לא הוזכר. אני אומר עוד פעם, שזה עולה גם כן ממה שאני מבין שהרב אומר פה. מן הסתם משה היה עשיר גם בלוחות ראשונות. אני סתם חושב, איך לא יהיה עשיר בלוחות ראשונות? זאת אומרת, בין לוחות ראשונות ללוחות שניות היו 120 יום. אבל משה, הוא לא יכול להתפנות לביזנס שלו, אתה מבין? כי עלה 40 יום, ירד, טיפל בהם, ועלה. אז מתי יעשה כסף? אז כנראה היה לו כסף מראש. אז כנראה היה לו כסף מראש. רק לא שמענו על זה. זה הכל. וזה שהסיפור המקראי מספר לנו בהקשר הזה, זה בא ללמד אותנו. כל דבר מלמד אותנו. זאת אומרת, לא רק המציאות, אלא איך המציאות כתובה. איך היא עוברת. כן. אז כן, ממור משה עד רבי, ממור רבי עד הרב אשי, לא מצאים תורה או גדולה במקום אחד. הגדולה הזאת היא גדולה פנימית, המעמדת את המנהיג על מעמד עליון בחיים, הוא מגלה את אופליו הפנימי. אז זהו, אז העושר שלו, זה מגלה תכונה פנימית אצלו, זה מה שחשוב, זה לא רק הטכניות. ועוד, ומה התכונה הפנימית? שהוא כן מסוגל להתמודד עם ניסיון העושר, שזה ניסיון כנראה קשה מאוד, ומי גבר יעמוד בו. להיות עומד בניסיון העושר בהשתמשו, ומה זה לעמוד בניסיון העושר? שתשתמש בעושר שלך לתפקיד היותר קדוש של העת הכלל כולו. זה הניסיון. מה אתה עושה בכסף שלך? אז הניסיון הוא של העשיר, שהוא ירגיש שהוא אינו אלא צינור אלוהי, להביא את הברכה למציאות. לאיזה מציאות? לכלל המציאות, לאומה, לאנושות. אז אתה בא לאמצעים, אתה בא ליכולת, אבל זה ניתן לך לא בשביל שתהיה פריבילגי באופן אישי, אלא כדי שתממש את האיכויות שלך לתועלת הכלל. זה הניסיון. ויהיה עושר מבסס, אתם מבינים, רבנו הקדוש, אז זה לא נמצא גדולה ותורה וגדולה במקום אחד, מימות משה ועד רבנו הקדוש. ורבנו הקדוש, אתם זוכרים, כשהוא מת, אז מה הוא עושה? דברים 10 אצבעות, ואומר, לא נהניתי מהעולם הזה אפילו לא באצבע קטנה. עמד באושר. ויהיה אושר מבסס את היסוד הרוחני, כדרך המחצב של הלוחות השניות, שיחזיק את מכתב אלוקים שהחרוט וכתוב עליהם. אחרי אשר נתפסלו בערכם החומרי, אז הם נתפסלו פסוליך מערכם החומרי, והנה העושר הזה, החומר, חומר רב הערך הזה מבחינה חומרית, הנה הוא מהווה תשתית אל דבר השם שיחקק בו. על ידי ברכת העושר של משה, פסוליך משלך. אז ברכת העושר של משה, מסתבר שזה תנאי בעולם הרוח כללי של עם ישראל, במיוחד שמשה התגלה על ידו, על ידי העושר הזה, כבעל עוצמות נפשיות מגייסות את, את כל מה שיש, או את בת הכלל. אתם שלום.